נמשיך בעזרת השם את פרשת בשלח. יש לנו ככה: ויהי בשלח פרעה את העם ולנחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים תנחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. טוב, יעשו אלוקים את העם דרך המדבר וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ויקח משה את עצמות יוסף אמו ועליתם את עצמותיים מזה איתכם. וייסעו, פה אנחנו עוזרים בפסוק חס, וייסעו מסוכות ויחנו ואיתם בקצי המדבר. עם ישראל נסע מהמקום שנקרא סוכות. למה הוא נקרא בשם סוכות? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, כי הוא המקום שמחוצה בענני הכבוד, כן? ענני יקרה, שיהיו באיתם שבקצי המדבר. זאת אומרת שבעצם הפסוק הבא, שאומר לנו שהיה את העמוד ענן ועמוד אש, בעצם חוזר על הפסוק הקודם. כשנשאו מסוכות וחנו באיתם, כבר היה והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך. כן? לכאורה, איך זה נשמע מהפסוקים? מהפשטות של הפסוק, מה המשמעות? ויזו מסוכות ויחנו באיתם בקצה המדבר, ומשם ועד והשם הולך לפניהם יומם. לא? אפשר גם וגם, אבל בדרך כלל, כתוב אחרי. עכשיו, למען האמת זה לא, זה לא, זה יכול להיות גם וגם, כמו שאתה אומר, ובפרט שהתרגום יונתן בן עוזיאל אומר מפורש, כן? שלכן זה נקרא סוכות, בדיוק לכן. אנחנו עד היום חוגגים הרי את חג הסוכות, נכון? חג הסוכות לזכר מהו, למען ידעו דורותיכם, כי כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם, מארץ מצרים, למען ידעו דבר אתכם, כי בסוכות הושבתי. אז מה זה סוכות הושבתי? המקום הזה שנקרא סוכות, וכנראה אותו, אותם סוכות. זה כמו שתרגום יונתן בן עוזיאל אומר, שסוכות נקרא, והתחפיו בענן יקרה, שהם התכסו עם ענני הכבוד. לכן זה באמת נקרא, המקום הזה נקרא סוכות. כן, גם לפי הפירוש השני, זה המחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר בגמרא בסוכה. האם, מה הכוונה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. כן, הבחרי כותב, פוסק להלכה, שכשכתוב למען ידעו, למען, כן, למען תהיה תורת השם בפיך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, כשכתוב למען, זה כוונה שהיא מוכרחת בשביל קיום המצווה. המשנה ברורה מביא את הדברים של שיטת הבח הזאת. למרות שזה לא מעכב להלכה, אבל הוא מביא את הדברים שלא מעכבים להלכה, אבל ככה, כך שיטת הבח. שזה מעכב לדעת, כל יהודי, כשהוא יושב בסוכה, בסוכות, הוא צריך לזכור שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. איזה סוכות הושבתי? אז זה המחלוקת, רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר, רבי אליעזר, זוכר. ורבי עקיבא, האם זה סוכות, סוכות ממש? זאת אומרת, שעם ישראל יצא ממצרים, אז הם ישבו פשוט במקום, עם סוכה. סוכות הלקחו מפסולת גורן ויקב, קצת ענפי דקל או דברים אחרים, סולת, ועשו מזה סוכה, ושם הם ישבו, במקום הזה שנקרא סוכות. או שהקדוש ברוך הוא כיסה עליהם עם ענני הכבוד, וזה בסוכות הושבתי את בני ישראל. נראה שדיברנו על זה פעם, לא יודע אם פה, אבל דיברנו על זה פעם, מה העניין הגדול לזכור את הסוכות האלה? אתה רואה את זה דרך אגב גם פה בפרשה, וייסעו מסוכות, המקום מונצח בשם סוכות, על שם זה ששם היו הסוכות. אם אנחנו מדברים על ענני הכבוד, אז זה נשמע מובן, שיש עניין להנציח לדורות שהיה דבר כזה, היה כזה נס גדול. איפה עוד ראינו בהיסטוריה דבר כזה? שהקדוש ברוך הוא שולח עמוד ענן ועמוד אש ללכת לפני מחנה ישראל, ומחנה ישראל מוקף כולו מוגן על ידי עננים שמלווים אותו 40 שנה, זה באמת נס גדול, שמציינים את התחלת הנס הזה, שהיה במקום שנקרא סוכות, ומנציחים לדורות כל שנה חוגגים שבוע שלם בסוכה, להזכיר לנו למען ידעו דורותיכם שאנחנו נדע כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה נשמע פשוט לדבר כזה. אבל אם אנחנו מפרשים את הפירוש השני, כן, זה מחלוקת תנאים, כמו שהזכרנו, שסוכות פירושם, סוכות ממש. שם ישראל יצאו ממצרים, הם ישבו בסוכות, מפסולת גורם ויקב, מכמה ענפי דקל, ולזכר זה המקום נקרא סוכות, ועד היום הזה כל בני ישראל צריכים שבוע אחד בשנה לצאת מהבית ולהיות בחצר או במקום אחר או במרפסת או איפה שלא יהיה, ומסוכות מענפי דקל או קנים או מחצלות או מה שלא יהיה, בשביל לזכור את זה, מה אני ידעו את הרבכם כי בסוכות הושבתי, מה כל כך חשוב בזה? ואיזה סוג נעליים הם נפשו? ואיך היו נראים הבגדים שלהם? ואיזה כובעים הם חבשו לראשם? מה חשיבות הגדולה לאיפה הם ישנו בלילה? באיזה בית? סגנון כזה או סגנון אחר? אבל הרעיון אפשר אולי לומר, יש כמה באמת, כמה מהלכים שאפשר לפרש את זה, אבל הספורנו, שם בפרשה של למען ידעו דורותיכם, אומר שלפי הפשט, הכוונה ידעו דורותיכם, כי בסוכות עכשיו בסוכות, סוכות ממש, לאו דווקא ענני הכבוד, ואומרים ככה מה העניין לזכור ולהנציח את זה. לא, כי מדובר הרי על חג, איך חג הסוכות נקרא? חג העתיף. למה זה חג העתיף? באופתך את גורנך ואת עקבך. זאת אומרת, במשך כל הקיץ, הדברים גדלים במשך החורף, נכון? פחות או יותר, ואז יש פירות מוכנים. תחילת הקיץ, אביב, הכל פורח, ואז מתחילים לקצור את הבחירות, את האפלות, אפילות, אחרי את המוקדמים יותר, מאוחרים יותר, פחות או יותר עד סוף החורף, עד סוף הקיץ, קוצרים את הכל. איך זה הרי הולך? וכאן בטיוט, עד סוף החורף, כל התבועה, הגורן, היקב, הענבים, זיתים שהם בעונה הזאת של סוכות עצמו, וככה קוצרים את הכל. במשך הקיץ, בן אדם משאיר את החיטה בשדה, בשעורה בשדה, אין לו בעיה להשאיר את הדברים בשדה, להתייבש, בסדר, טוב מאוד. אבל עכשיו מגיע הקיץ, לקראת החורף, הולך להגיע עונת הגשמים, אדם לא רוצה שהדברים יתקלקלו, ירכיבו, יתאפשו כשהם יישארו בחוץ, אז הוא הולך ומחליף את הכל הביתה, נכון? או חג העסיס, באופתך, אדם אופס את ה... גורן ואת היקב, את הגן, תירוש ואיתר, את כל הגידולים שהוא גידל, אוסף אותם אליו הביתה. וזה זמן הסיפוק של החקלאי. חקלאי הרי עובד שנה שלמה, זה עבודה, עבודה רצינית, הוא משקיע כסף, משקיע עבודה, הוא צריך פרנס המשפחה, ואין לו הכנסות. כן, הוא חי על חשבון המשכורת הסוף שנתי, כאז הוא יקבל מקורת על כל השנה. הוא יקבל כל היבול, יאסוף אותו אל הבית, ימכור אותו, ואז הוא ירוויח את הכסף, ישלם את החובות, ככה זה הולך את זה לחקלאים, כן? שולט החובות, והנה, הוא יגיע לרגיעה. אז בעצם הזמן הזה שהוא אוסף, חג העסיס, הוא זמן שמחה גדול מאוד. הוא באמת שמחה גדולה אצל החקלאי. חג העסיס, הוא אוסף באוסף את כל הגידולים של כל השנה, אוסף אותם אל הבית, זה זמן של גמרנו ברוך השם את כל העבודה. עכשיו, בזמן כזה, האדם יכול להתחיל להיות, לחשוב, להיות בטוח, הנה, אני עשיתי, תראה מה עשיתי, תראה מה... הצלחתי, אני הצלחתי. באים אליו ומזכירים לו, תזכור, תזכור, זה לא אתה. זה לא כוחי ואוסם ידי עשה לי את החיל הזה. אל יגבל לבבך, אל תהיה עכשיו בעל גאווה. תזכור שהקשם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה לא ממך, כי לי הארץ. הכל מהקדוש ברוך הוא. תזכר איזה מצב היינו אנחנו לפני שנכנסנו לארץ. איזה מצב היינו? מה היה לנו? היינו במדבר. אפילו בתים לא היה לנו לגור, היינו צריכים לגור בבתים שהם עשויים לפסול את גורם ויקב. תלך אתה עכשיו, צא מהבית, אומרת התורה לאדם, שב בדירת ארעי, ותדע להודות שיש לך דירת קבע. למה? כי בדרך כלל אדם תופס דברים שבאים אליו כמובן מאליו. זה הרי מובן מאליו שיש לי, זה הרי פשוט, כאילו, החידוש. זה שיש לי בית, אני גם צריך להגיד תודה. על מה עוד? על זה שאני חי אולי גם כן? מה עוד להגיד תודה? אז מה, כשהתורה רוצה ללמד את הבן אדם, כן, תגיד תודה גם על זה, תראה לך, בחג העסיס, זה זמן שאתה מרגיש שיש לך הכל, שהכל הכל משלך? לא, לא. לך, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, גם על זה שיש לך בית. דיברנו על זה שהקו הישר מביא בשם ספר חרדים, שזה העניין של ביקורים. היהודי נמצא בארץ כבר שנים. באמת, המון שנים. 800 שנה אחרי הכניסה לארץ. הוא לוקח מראשית פרי האדמה, הוא בא לבית המקדש, ומה הוא אומר? הגדתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. הוא אומר, תודה שבאנו לארץ ישראל. 800 שנה אנחנו מבחים פה. סבא של סבא של סבא של סבא שלי נולד פה, אז על מה בדיוק אני אגיד תודה? על זה אומרים תודה, כאילו, על זה שאנחנו נמצאים פה בארץ הזאת, פה 800 שנה יש מה להגיד תודה, זה הדבר הכי, כלומר, זה אלמנטרי שיש, הכי פשוט, הכי מובן מאליו שיש. ועל זה מחנכת אותנו, אבל גם אתה תגיד תודה, ואם יש לך בית, ויש לך מקום לגור בו, והמזגן לא בורח, ואפשר לישון בלילה טוב, וזה לא כמו סוכה שזה לא הכי נוח, תגיד תודה על זה. והאמירה תודה זה, תן לי הבית הקבוע, שב בדירת הרי, ותרגיש להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. יש סיפור ידוע של ישראל סלנטר, איך מספרים איך הוא התחיל את תנועת המוסר, מה עורר אותו, שיהודים צריכים ללמוד ספרי מוסר בשביל להתחזק. להתחזק, להשתנות, להיות טובים יותר. אז מספרים שפעם אחת היה בווילנה חתונה. מי היהודי המחתן? אדם שהיה עני מרוד, סנדלר, תופר נעליים קרועות, מתקן נעליים קרועות, ויום אחד עלה לגדולה, התעשר. נהיה עשיר, ועכשיו הוא מחתן את הבת שלו, וגשר קוראים לזה נובוריש, כן? אדם שהיה פעם עני, ועכשיו הוא נהיה עשיר, אז הוא ככה הוא מגיע לשוטט את התרכיז פטל, ככה בלי תרכיז של המיץ, בלי המים, כי הוא עשיר, הוא לא צריך להוסיף מים. הוא שוטט את הרצפה ככה עם החומר לבד, בלי להוסיף. זה ש... טוב, זה כאילו תפיסה כזאת שהוא מנסה להראות את הראש שלו בכוח, אז זה כבר חסר טעם, והצבעים לא מתאימים, זה צריך להיות יותר עדים שזה יפה, אבל לא, הוא העיקר להראות שיש לו. אז זה בסדר. אז היהודי הזה עשה חתונה מפוארת, מפוארת, במרכז העיר וינלה, לקחת כיכר העיר, ושם הוא עשה חתונה, להראות לכולם שיש לו כסף. היה כמה מהעשירים הוותיקים של העיר, שלא מצא חן בעיניהם, שהעשיר החדש, ככה, מראה את כבוד עושרו ורוב תפארת וכולי, ככה, לבני כולם, כאילו יותר מהם, הלך אחד מהם, ובזמן שבו המחותן הזה, המחותן הזה, הסנדלר שהתאשר, מוביל את הבת שלו לחופה, הוא הגיע מולו עם נעל קרועה, והוא שאל אותו, תגיד, כמה עולה לתקן נעל קרועה, נעל הזאת? והשיר הרוח, מה הועילה בכל קנייניה, כן? הוא משפריץ כסף לכל הכיוונים, מראה לכולם כמה הוא עשיר, והנה באים, מזכירים לו נעל קרועה, ואחר כך מתעמד והתעלף. וכשרבי צורן סלנטה ראה את הסיפור הזה, ראה את הדבר הזה, אז הוא הזדעזע, והוא אמר, אם דבר כזה קרה, אז מוציאים עכשיו מהגן עדן את כל גדולי וילה מהדורות הקודמים, ומעמדים אותם חזרה לדין בבית דין של מעלה, איך אתם לא חינקתם את הציבור שלכם, שדבר כזה לא יקרה. לא מפחיד, אבל ככה הרי בסדר סלם דרמה. מוציאים את כל גדולי וילה מגן עדן, מהדורות הקודמים, מגן עדן, מעמדים אותם לדין, איך אתם לא חינקתם את הציבור, לא חינקתם את כולם, שדבר כזה לא יוכל לקרות. ואז הוא התעורר להתחיל את תנועת המוסר, של כל בחורי ישיבות, שכולם, כל יהודי, ימד סדרי מוסר, יהיה לו קביעות בלימוד סדרי מוסר, בשביל להשתנו, בשביל להיות טובים יותר. עכשיו, מעניין, בדרך כלל מפרשים את הסיפור הזה, שמה שהפריע לו זה רשעות חזות. מה היהודי מחתן את הבת שלו? הכל, אתה בא, מה, הכבוד שלך כל כך חשוב, הכבוד המדומה הזה, שככה אתה תתעלל בבן אדם, איזה רשעות זו? הרי יהודי רב חיים פריד, היה יהודי חסידי, חסיד זה ביאן, הוא היה משגיח בישיבת סלבוסקה, ראיתי תורי הרבה אצל החזוניש, שמעתי בשמוע את הוורט הזה, ושמעתי את זה גם בשוחד ביאנקל גלינסקי, מנוברבוס, אתם אומרים אותו את הרעיון, שבעצם מה שהפריע לרב ישראל סלנטר, לא הפריע לו הנקודה של הרשעות. הרשעות הזאת זה מוטציה, זה לא דבר טבעי אפילו, שבאמת יהיה כל כך רע. אומר, לא זה היה צריך לדעות כל השנים. אומר, אבל מה עם האדם הזה שהתאשר? הסנדלר הזה, מה אתה מתעלך? תשמח! תודה לקדוש ברוך הוא, תגיד, הנה, פעם הייתי מתקן עליים קרועות, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לי, והיום יש לי אפשרות לחתן את הבת שלי, שיודע לקדוש ברוך הוא הזה, שיקח את הנעל הקרועות הזאת שירקוד איתה. מה אתה כל כך מצטער להיזכר שפעם לא היה לך, מה? מה אם תודה לקדוש ברוך הוא הזה שהוא הוציא אותך מהמצב ההוא, והביא אותך למצב הזה? אנחנו רואים סיפור בגמרא, גמרא בקידושין מספרת, שפעם אחת ינאי המלך יצא למדבר, הם יצאו לקרב באזור כוחלית שבנדרום, ואז הם, כשהם ניצחו במלחמה, אז הם אכלו, והם אכלו מליחים על שולחנות של זהב. למה? כי אבותינו, בזמן שהם בנו את בית המקדש, שהיו אוכלים מליחים, ומליחים זה נקרא נראה לי בערבית, מליח, זה איזה סוג של צמח. הם היו אוכלים את זה, זה סוג של יש עלים, בשרנים שאפשר לאכול אותם, והיו אוכלים מליחים. אז גם אנחנו, לזכר זה שפעם לא היה להם, נאכל מליחים, וישבו ואכלו מליחים על שולחנות של זהב. ככה גמרא מספרת. בסופו של דבר הסיפור שם מסתבך, היה שם אחד שאלעזר בן פוארה, איש רע, לט, רב מעללים, שהוא הסית את המלך להילחם עם הפרושים. אבל החלק הראשון של הסיפור אומר המהרש"א שם במקום, שזה היה לטובה. זה היה דבר טוב. הם באמת התנהגו בצורה נכונה. אדם צריך לזכור את חסדי השם שהוא עשה איתו. פעם, אבותינו בזמן שאכלו מליחים, היום יש לנו יותר מזה, בוא נאכל מליחים, נזכר שפעם לא היה לנו, והיום הקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאדם יזכור תמיד מאיפה באת, וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, ועבדך השם אלוקיך משם, על כן אנוכי מצווך, וכולי, זה כתוב בתורה המון פעמים, אדם צריך לזכור, לא היה לי פעם, לא להעלים, לא למחוק, זהו, חדה פעם לא היה, לא היה, היום יש לי. מה שיש לי היום, הפעם לא היה, והיום ברוך השם יש לי, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לשמוח בזה. זה חלק מהעניין. יש סיפור מעניין שרבי יענקל'ה ילינסקי מספר, הוא אומר שפעם אחת היה יהודי בעיירה, שם היה, היו מוכרים כרטיסי לוטו כאלה. כרטיסי לוטו היו יקרים, היה מאוד יקר לקנות כרטיס לוטו. היו ככה, היה סוכנים מטעם הממשלה, שהתפקיד שם היה למכור כרטיסים. היו ניסה למכור, לשכנע בן אדם לקנות כרטיס, זה היה משהו כמו 3-4 מסורות, זה ממש הרבה כסף. אז לא יכל לקנות, אז הוא אמר, בוא נפרוס לך את זה לתשלומים. שנתיים, 24 תשלומים, כל חודש הוא הביא לו קצת כסף, לאט 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 לאט, אחרי שהוא גמר לשלם את כל הכסף, קנה לו כרטיס, עובר כמה ימים, שבועות, חודשים, נראה שהגרלה הייתה פעם בכמה חודשים, והוא מקבל הודעה מעיר אבירן, נעשה הגרלה, והמספרים האלו והאלו עלו בגורל, הוא בודק אם יש מישהו מהעיירה שלנו שעלה בגורל, והוא מגלה שהעני הזה שלא לו כסף, והוא קנה ככה שגר בבית מת ליפול בקצה העיירה, הוא זכה, עלה בגורל. הוא עכשיו היום לא סתם מיליונר, ביליונר, מיליארדר ענק, יש לו מלא כסף. בחלה, קרבות התלומה של כסף. אומר, לילה, קר, שלג בחוץ, יצא עכשיו מהבית להגיד לו, לא, חייב להגיד לו, אי אפשר, מה? לא, לפחות שהלילה הזה, שידע שהוא עציר, לא יהיה לו את הכסף בפועל, שידע שיש לו. טוב, הולך, הולך כל הדרך, מגיע אליו הביתה, דפק בדלת שלך, והוא שומע כזה קול מלא שינה, שואל אותו, מי זה? אמר, זה אני, מוכר אצל הכרטיסי לוטו. באתי להגיד לך, בקורה טובה. לא, אבל אני לא מפתח את הדלת. הוא אמר, תשמע, זכית בגורל. נהיית עשיר, מיליונר, ענק, יש לך מלא כסף. אבל ככה, כולו מתנפח, הוא אמר, סליחה. מילא כל העיר, לא יודעים שיש לי כסף, אז הם מזלזלים בי, חושבים שאני קבצן. אבל אתה הרי יודע שאני גבירה עיירה, איך אתה מעיז להעיר אותי באמצע הלילה? הבן אדם הזה, ראית מה קרה לו? תוך שנייה הוא כבר לא זכר מה היה פעם. כן, כמו שהרוש רוצה להיות רוטשילד, שיהיה לו מדרגות לבית שלא מגיע לשום מקום, העיקר שכולם ידעו שזה הבית של הגביר, לא? כל הדברים האלה. לא, נכון, יש חלק, הרבה הרבה מאוד מזה זה שור, זה כלום בשביל כלום. אבל אנחנו באמת צריכים לזכור את חזקי הקדוש ברוך הוא איתנו. לזכור את זה ששום דבר לא מובן מאליו. לא שבריאות זה לא מובן מאליו, פרנסה לא מובן מאליו, ילדים לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. על הכל צריך לזכור ולהודות לקדוש ברוך הוא. ההללה השם, אנחנו אומרים כל יום פסוקי בזמרה, ההללה השם בחיי, הזמרה לאלוקי בעודי. מפרש המלבי"ם על המקום, ההללה השם, אני מהלל את שם השם, בחיי, על עצם זה שאני חי. זה להלל את השם, גם על זה אומרים מהללים. הזמרה, לזמר זה יותר מלהלל, זה לשיר, להלל זה לשבח. לזמר זה לשבח בשירים, שזה יותר, הזמרה לאלוקי, אלוקים שלי, כן? שמשגיח עליי בהשגחה פרטית, בעודי, על העוד שהוא מוסיף לי יותר מעצם החיים. יש ההללה השם, הוויה, שמקיים את העולם בחיי, על החיים שהוא נותן לי. אבל על העודי, על העוד שהקדוש ברוך הוא מוסיף לי יותר מזה, אז הזמרה לאלוקי, לאלוקים שנותן לי כל כך הרבה. זה הכל. דרך אגב, היה רעיון מאוד יפה, שמעתי אנחנו עומדים ביחד, יש אבי, מפוטופיר, פה למטה, חנות. אז אנחנו לומדים ביחד ככה, אז הוא אמר רעיון השבוע שמאוד מאוד קנה אותי, התחלתי ככה להתחזק בפסוקי דזינוע בזכותו. דיברנו ככה, מה העניין של תפילה? מה העניין שמתפללים לפני, איך זה הולך? כאילו, מה העניין של תפילה? תפילה זה הולך שבח ובקשה, גמרא בברכות, נכון? הולך שבח ואז בקשה, זה הדרך שמדברים לפני המלך. איפה נכנס פסוקי דזינוע? אז הוא טען, וטענה נשמעת מאוד יפה, הוא טען שפסוקי דזינוע זה בעצם לדעת ממי אתה הולך לבקש. מה פירוש? נניח שאני עכשיו הולך לאסוף כסף. אני בא להציע את עצמי לעבודה. עכשיו, כשאני בא להציע את עצמי לעבודה, אני צריך לדעת כמה אני יכול לבקש. אתה יודע, לפעמים כשאתה מציע את עצמך, אתה אומר, בוא נסכם על 50 שקל לשעה, והוא אומר לך, כן, ובעצם אני יכול לבקש 100, או 150, או 200, הוא גם היה נותן. ולפעמים אתה יודע, אתה מבקש 100, אתה כבר מחכה מעל את המחיר, אתה מגיע 100, לא, אין לה מה לדבר, כבר סגרת את הדלת. אתה כבר לא תקבל, גם תרד עכשיו על 50, זה לא יעזור. עשית הרושם של רעזן שרק רוצה, נכון? איך זה הולך? עכשיו, איך עושים את זה? אכן עושים ברור, כן? אתה הולך, מברר לפניכם, מי הבן אדם? הוא רחב, הוא נדיב, הוא נותן, הוא לא נותן, למי הוא נותן? איך העבודה של... אתה מברר כמה אפשר לקבל מבן אדם כזה, ואז אתה מגיע לסגור איתו, אם זה עסק, ודאי, וגם אם זה שנוכו, כן? אתה מגיע לבקש מבן אדם עזרה. אז יש בן אדם שאתה תבקש ממנו, אתה יודע, אתה צריך לבקש ממנו 50 שקל. אתה מתורד בית 50 שקל. אתה עושה 50 שקל, ביקשת כמעט 50 שקל. אבל היית מבקש 50 אלף שקל, גם היית מקבל. בן אדם יצא לכם כמו, וואי, איזה טיפש. אנחנו אומרים, אתה רוצה לתת, אם בן אדם מגיע לבקש 200 שקל, אתה רוצה לתת 200 שקל, תן לו 199. כי אחר כך יחב לו הלב, למה הוא לבקש 250? אני מקבל 199, לא יחב לו הלב, בסדר. יותר מזה בן כמה כבר, לא יכלתי לקווה. ככה אומרים בצחוק, אבל בסדר. הנקודה היא, כשאנחנו באים להגיד פסוקי בזמרה, אז אנחנו באים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו בקשות. רגע, מה אני יכול לבקש? אתם מכירים את הסיפור על עורך דין שנכנס לבית כנסת, ניגש לארון קודש, אמר ריבונו של עולם, 20 שנה לא ביקשתי כלום, אני מתחייב גם עוד 20 שנה לא לבקש כלום, רק הפעם יש לי בקשה קטנה, הבת שלי לא מרגישה טוב שהיא תעזרי. הוא מצידו, אני יודע, אני יכול להבין מאיפה הוא מגיע, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה בדיוק ההפך מזה, נכון? הקדוש ברוך הוא רוצה תבוא, תבקש, אני רוצה לתת, אני אתן לך הכל, תפילה יכולה לשנות את הטבע, תפילה יכולה להחיות מתים. דיברנו על זה, כן, עם שרה, עם מה שהספור לא כתב שם. שבתפילה אפשר להביא אישה שכבר מתה בעצם, מבחינת להביא ילדים, והיא תחזור לחיים. השיטה מקובצת בסוף כתובות, תפילה יכולה להפוך את העולם לגמרי מכל וכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תתפלל, בוא תבקש. אבל מה, אנחנו באים עם ראש קטן, אנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה. שאני אדור לי לגמרי, זה נראה לי כבד מדי, גדול מדי לבקש. אז תעזור שיהיה לי משהו להתגרד שלא יחאב לי, נכון? תראים את זה, את הסיפור עם המלך? שהמלך יחד עובר ברחוב, רואה את אחד המסורעים שם יושב בדד, וככה רב מחברים שלו. המלך ריחם עליו, קורא לו ואומר, מה אתה רוצה? תבקש, אני אתן לך. מה הוא אומר? יש פה אזור כזה של הזבל, ששם הם יושבים ומתגרדים. עכשיו, החברים שלי רבים נכנסים לטריטוריה, שהמלך יתבש, אף אחד לא נכנס מהמכפה החום עד העץ הירוק. זה האזור שלי מאתו. בשביל מה שאני יכול להתגרד בקלות. טיפש, אתה יכול לבקש מהמלך שיביא לך את החופים הכי טובים בעולם וירפא אותך. אתה עכשיו הולך ומבקש ממנו שיהיה לך אזור להתגרד בתוך הזבל. אבל אנחנו הרבה פעמים גם בתפילה מתנהגים ככה. למה? כי אנחנו לא מספיק מודעים לכמה הקדוש ברוך הוא גדול ואוהב ורוצה לתת לנו. אנחנו צריכים להאמין בזה, להרגיש את זה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מתיב, והוא נותן מאוצר מתנת חינם, בלי סוף ובלי גבול. איך אנחנו רואים את האני מאמין הזה? במשך פסוקי בזמרה. אנחנו הולכים, משעללים את הקדוש ברוך הוא, מזמרים, משוררים על הקדוש ברוך הוא, אל תפתחו בנדיבים, לבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא עזבו אשתונותיו, אין לך על מי לסמוך, הוא לא יכול להושיע לגמרי, גם כשהוא מושיע לגמרי זה לא ישועה נצחית, כי שלב מסוים הוא ימות, ולכן אין לי ביטחון גם היום. אם אני יודע שעוד 20 שנה אני אצטרך להתחיל לדאוג, כבר מהיום אני לא רגוע. אשרי שכל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוקיו, הוא בוטח לקדוש ברוך הוא, עושה משפט על שוקים. נושא לך על הרעבים, השם מתיר אסורים, דוקר קרופים. אתה יושב ומשבח ומספר כמה קדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן מן השמיים, מן הארץ, תנינים וכל תרמות. ואז אתה מגיע לבקש, אתה בא ומבקש בפה מלא. אתה יודע שיש פה מישהו שמוכן לתת, רוצה לתת. רק תדבר. זה ההכנה, כך אמר, אני אומר דבר בשם אמרו, אבי מפוטופיר, זה רב אברהם ישעיה ובלח, זה השם המלא שלו. המוכר פה, אבל זה באמת רעיון שלו, ובאמת מאוד מאוד נכון, מאוד חיזק אותי אישית גם כן, להסתכל אחרת על פסוקי לזמרה, ובזכותו התחלתי ללמוד השבוע עוד פעם, את הפירוש של פסוקי לזמרה עם אלבים, איך להאזין את הדברים, אז בזכותו גם אתם זכיתם היום לשמוע את הפירוש הזה של העללה השם בחיי, על עצם החיים אני מעלל, אז אמרה לאלוקיי בעודי, ואני אזמר לאלוקים שלי, כן, לאלוקים המשגיח עליי להשגיחה פרטית, בעודי על העוד שהוא הוסיף לי יותר מעצם החיים. זה הרעיון של סוכות. זה הרעיון של סוכות. לזכור למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, לא תהיה אותם מארץ מצרים. לזכור שכשיצאנו מצרים לא היה לנו כלום. ישבנו בסוכות שעשויים לקצור את גורם ויקב. והנה ברוך השם היום יש לנו בתים, להודות על זה לקדוש ברוך הוא. ולכן, לפי הפירוש הזה, נכון? רבי אליעזר יקירה, לפי הפירוש הזה, זה ההנצחה פה, ביצאו מסוכות, דווקא המקום הזה סוכות. גם, אבל עוד פעם, דרבו יתן מנוזיאל, הולך בעצם לפי השיטה השנייה, שסוכות כאן הכוונה לענני הכבוד, ומשם, ויחנו ואיתם, בקצה המדבר. בוא נחזור לפרשה, נמשיך. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן למחותם הדרך. הקדוש ברוך הוא, הפשוט של הפסוק, זה כבוד השכינה, כן? כבוד השכינה הולך לפניהם בעמוד ענן, להראות להם את הדרך. רש"י מפרש פה של לנחותם הדרך, שלא לא הקדוש ברוך הוא היה בעצמו הולך, אלא הוא שלח שליח. מי הוא השליח? עמוד הענן, והקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו לפניהם. זאת אומרת, לא הקדוש ברוך הוא בעצמו הולך, אלא הענן הולך, הקדוש ברוך הוא מוליך את הענן לפניהם. על ידי עמוד הענן, ככה הם היו הולכים. בעמוד ענן אנחנו פעם הדרך, יש בראשונים האחרים, יש והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן אנחנו פעם הדרך, זה, טוב, הרמב"ן מביא פה שהשם בבית דינו, הקדוש ברוך הוא היה עמהם ביום, ובית דינו היה עמהם בלילה. כאילו, בגאולה הראשונה, הקדוש ברוך הוא היה עמהם ביום, בגאולה הראשונה, לעתיד לבוא, אז בית הדין, כאילו בידת המלכות, יש פה... הרמב"ן מתכוון להגיד שכן יש פה בחינה שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו היה הולך לפניהם. רבי אברהם, אבן עזרא, אמר, כך מציין הרמב"ן, שהכתוב מידבר כלשון בני אדם, כי כוח השם ושלוחו הוא הולך עם ישראל. זאת אומרת, כמו שרש"י אומר. כן? שזה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוליך לימין משה, זרוע תפארתו. זאת אומרת, זרוע תפארתו הולכת, זה מוליך לימין משה. זאת אומרת, היה הטענן שהוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל יש באמת, נראה לי שרבינו בחיי כותב, שהשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן על חותם הדרך, וכביכול שהקדוש ברוך הוא בעצמו היה הולך לפניהם. זאת אומרת ככה, היו שבעה עננים, נכון? היה ענן, מזרח, צפון, מערב, דרום, כן? זה ארבע צדדים, מזרח, מערב, צפון, דרום, ומעלה מטה. כן? הם היו הולכים על ענן, מעליהם ענן, ומארבעה צדדים ענן, זה שישה עננים. והיה עוד ענן שהולך לפניהם, מנחה אותם את הדרך. זה לא העננים שמקיפים אותם, אלא ענן שהולך לפניהם, עמוד ענן. עכשיו, העמוד ענן הזה, זה בעצם היה נקרא ענן השכינה. ענן השכינה, והוא אומר, לא יכלו לראות את הענן הזה, כי לא יראה אני האדם בחי. זה ענן שלא ראו אותו. אז איך ידעו שהוא קיים אם לא רואים אותו? לא, כי מי שהיה מסתכל על הענן הזה, היה רואה את עצמו. זה כמו מראה. זאת אומרת, משהו שלא, איך אומרים? משהו שלא מקבל אור בכלל. הוא לא קולט אור בכלל, הוא מחזיר הכל. עכשיו, ברגע שהוא מחזיר הכל, אז בעצם מה אתה תראה את כל האור, אז האדם רואה את עצמו. אז ממש, זה היה כמו מראה, ככה רבינו בחיי, זה היה כמו מראה, וכשהאדם היה מסתכל על הענן השכינה, הוא היה רואה את עצמו. אז היה כאילו מקום כמו שהוא מחוץ למערכת, כן? הוא לא, אתה רואה שיש פה משהו שהוא לא, אתה לא יכול לראות דרכו, אתה לא רואה אותו, אבל אתה לא יכול לראות דרכו. זאת אומרת, וזה היה בעצם הגילוי של ענן השכינה שהלך לפניהם. איך הוא אומר שהאדם רואה את עצמו בצורה יותר מזוכחת, בצורה יותר טהורה, אבל זה היה בעצם ענן השכינה. שהיה הולך לפניהם, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן והנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ללכת יומם ולילה. מה היה העניין ללכת יומם ולילה? ללכת יום בלילה, זה היה בשביל זה שהם רצו פשוט, רבינו בחיי קודם, רצו להגיע כאן למתן תורה. התגעגעו, רצו להגיע למתן תורה, הם רצו ללכת יומם ולילה בזריזות להגיע למתן תורה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, לפני העם. הקדוש ברוך הוא לא ימיש, לא יסיר את עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, אומר רש"י מגיד, זאת אומרת, כתוב פה פסוק, שעמוד הענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן, שעד שלא ישקע זה עולה זה. זאת אומרת, היה מצב שכולם ראו את עמוד הענן, כאילו נוחת על הרצפה, ואז עמוד האש עולה. הם היו משלימים אחד לשני, זאת אומרת, לא מדויק, אלא היה קצת זמן חופף. מה הרעיון? איפה אתה רואה את זה בפסוק? אומר הרב מדריס, שכתוב פה בפסוק, לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה לפני העם. בעיקרון, היינו יכולים להגיד, זה היה ביום, זה היה בלילה, וזה היה מתחלף. עכשיו, מתי זה מתחלף? בין השמשות. בין השמשות, אומרת הגמרא בשבת, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא, ואין אדם יכול לעמוד עליו. שישתות רבי יוסי, אבל הוא מובא הרבה. כערף עין. עכשיו, אם זה היה כערף עין, ולא היה את הנקודה הזאת שלה שקורא לה משלים לעמוד הענן, עם השלמה, אז זה נכון שזה ביום זה בלילה, אבל זה לא היה לפני העם. כי לפני העם זה אומר שהעם יכל לראות כשלא ימיש, שאין רגע של הפסק. ובשביל שהעם יראה את זה, אז אומר רש"י, אומר, ככה עושה הרב מדריס, מפה לומד רש"י, מגיד שעמוד הענן משלים לעמוד האש, ועמוד האש משלים לעמוד הענן. שיהיה לפני העם לא ימיש. כולם יראו שלא ימיש עמוד הענן יומם ולא ימיש עמוד האש לילה. טוב, בכלל היה מצב גם שלפעמים היו שניהם יחד. איפה מצאנו שהיו שניהם יחד? זה קריאת ים סוף. שהיה עמוד הענן ועמוד האש. כך אומר הבעל הטורים, שזה היה לא ימיש לפני העם, שזה היה תמיד. ויגיד השם אל משה לאמור, הקדוש ברוך הוא מצווה לבני ישראל, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות. אופה, זה אחד הניסיונות הגדולים של עם ישראל. מה אומר להם? תחזרו למצרים. יצאנו עכשיו, באמצע לברוח, הדרך לברוח לשם, ואומר, לא, 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 סיבור, פרצה, חוזרים לכיוון מצרים. וזה היה ניסיון גדול מאוד לבני ישראל. ישובו, חוזרים, ויחנו לפני פי החירות, לחנות בדיוק לפני העבודה זרה שנשארה. כל העבודות זרות, בלוהם, עשה שם שפטים, נכון? כולם קרסו באותו לילה של ליל הסדר. אבל מה נשאר? פי החירות. הוא האליל שאחראי על הכסף, הוא נשאר בחיים. הוא נשאר קיים. ישובו, לחזור אליו, ישובו לפני פי החירות. מה זה? זה יעודד הרי את מה שמו, את פרעה. עכשיו לבוא אליהם, לעשות אליהם במלחמה. הם מתגרים בגורל שלהם. בשביל מה להתקרר עכשיו למצרים? בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, כן? זה שנשאר מכל אלוהי מצרים, כדי לעשותם שמצרים יצאו ויאמרו קשה עירתם, שהעירה הזאת, האליל הזה הוא חזק, קשה, ועליו תראה שיוב מגיעים לגויים ויעבדם. הקדוש ברוך הוא מרים אותם גבוה, ואז הוא מפיל אותם עוד יותר. זה הדרך בשביל להגיע לבקעת הים. ובין הים, לפני בעל צפון, מכרחו תחנו על הים, שם תחנו על הים, בדיוק. ואמר פרעו לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. פרעו יראה את הדבר הזה, מה הוא יגיד? נבוכים הם בארץ, הם מבולבלים, הם כלואים, הם לא יודעים מה לעשות. הנה הם חוזרים, סגר עליהם המדבר. מה זה אמר פרעו לבני ישראל? לכאורה צריך להיות כתוב, ואמר פרעו על בני ישראל, נבוכים הם בארץ. מה זה לבני ישראל? אומר התרגום יונתן, ויאמר פרעו לדתן ולאווירם בני ישראל, שהם נשארו במצרים, נבוכים הם בארץ. דתן ואווירם נשארו במצרים. הם שתי אלה, מה? אחר כך הם הגיעו למדבר, זה הכי קריאת ים סוף. כתוב יותר מזה, נתן בזכיר אומר שכשהם הגיעו בהמשך, הייתה להם קריאת ים סוף נפרדת. כי הם הגיעו יחד עם מחנה מצרים, אז הם רק בלילה עברו. זה אומר המעריל דיסקין, המעריל דיסקין אומר, המשרת דיסקין אומר, מה, הם הרשעים האלה, איך הם לא מצאו בשלושת ימי האפלה? איך הם לא מצאו? איך הים נתן להם לעבור? מה כל הסיפור הזה איתם? הוא אומר, כן, אבל הייתה להם מעלה אחת, שהם הרי היו שוטרים במצרים, שוטרי בני ישראל, שוטרים יהודים שהשגיחו על היהודים. והרי כשעם ישראל נהנה, כשפרעו הגדיל את המכסות, כן, שיצטרכו תבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו, אז הם חטפו, הם יוכו שוטרי בני ישראל, הם קיבלו מכות בשביל יהודים אחרים, הם היו מוכנים לקבל מכות, העיקר שהיהודים לא יקבלו מכות. מי שמוכן לקבל מכות, שיהודי אחר לא יקבל מכות, הוא הים לא שורץ עליו, והוא לא יעמוד בשלושת ימי האפלה ושום דבר. בסוף חלקו על משה רבינו, אז מתו, ונבלעו באדמה. אבל בגדול, המצרים והזה לא היה להם שתיקה. הם היו, היה להם את המעלה הזאת, ככה הוא אומר, שואלי דיסקי. טוב, אז הוא אומר, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. סגר עליהם, יש דרך אגב פירוש יפה, פירוש אחר, שדתן ואבירם, למה הם נשארו בחיים? משה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא הלך להרוג את כל היהודים הרשעים בשלושת ימי אפלה, אז מה, אז משה רבינו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, למה אתה הורג אותם? תשאיר אותם בחיים, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אל תהרוג אותם. אז הקדוש ברוך הוא השאיר בחיים לדתן ואבירם. רק שתי אלה. רק שאומרים שבסוף משה רבינו ראה, למה הקדוש ברוך הוא עשה טוב שהוא הרג אותם במצרים, לא נתן להם לצאת. אבל ככה אומר שזה היה הפירוש איתו, סגר עליהם המדבר, אומר, והמטרה היא וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיא כבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. זה הדרך שיהיה ידעו מצרים כי אני השם לגילוי כבוד השם. ויעשו כן, אומר רש"י, להגיד שבחם ששמעו לכל משה, ולא אמרו איך להתקרב אל רודפינו, אנו צריכים לברוח. מה, פחד, סכנה. אלא אמרו, אין לנו, אלא דברי בן אמרם. הבן שלי אמר לי, אליהו, בן שבע. אמר לי, ככה, למדתי את הרש"י הזה, אז אמר לי, למה? זה בדיוק מה שהיה בשלושת ימי האפלה. כל אלה שמבינים יותר טוב ממשה רבינו, לא, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. אז למה הקדוש ברוך הוא השאיר במצרים, בשלושת ימי האפלה, ויצאו ממצרים רק אלה, שאמרו, אין לנו, אלא דברי בן אמרם. אפילו אם הוא אומר עכשיו לחזור לכיוון מצרים, אנו, אין לנו, אלא דברי בן אמרם. שם יעזור שאנחנו נזכה לחיות באמונה טובה כמו שצריך, ובשמחה כמו שצריך, ונזכה לגאולה שלמה. רבי חנניה מלך השם, ברוך אתה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפי כל ריבו על היתרו, מכל כנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל צדקו וידיר.